אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שלום ליהודה דוכן.
שלום קרן, בוקר טוב, שלום המאזינים.
אח של סגן יוחאי דוכן, זיכרונו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 13 שבחטיבת גולני. קודם כל תנחומנו מעומק הלב על האובדן שלכם, לך ולמשפחה, וליוחאי הייתה גם כבר משפחה משלו?
לא.
עדיין לא? יש תמונות שלו עם ילדים, זה אחיינים?
כן, הבן שלי זה אחיין שלו.
בוא נתחיל בהתחלה. אתה יודע, אני רק אומר שאנחנו כאן בתוכנית מדברים בשבועות האחרונים עם בני משפחות של הורים לחיילות וחיילים ממוצב נחל עוז. הסיפור שבאופן טבעי קיבל את מרב תשומת הלב היה הסיפור של התצפיתניות. ולו בשל העובדה שהן היו נטולות נשק. ולא יכלו להגן על חייהם ולהילחם באותו בוקר. אבל היו שם גם חיילי גולני. ואחיך היה אחד מהם. מה אתם יודעים על מה שהיה שם?
ככה, אז אנחנו יודעים שכל מה שאני מספר זה מעדות שקצין ששרד שם, נפצע קשה אבל שרד, הוא היה עם אח שלי לאורך כל הלחימה. בשש וחצי, אזור שש וחצי קצת לפני, כמובן הם שומעים את הפיצוצים על המוצב, הם רצים למיגוניות, ולאחר מכן, כמה דקות לאחר מכן, הם יוצאים מהמיגונית ובעצם מתחילים לנהל שם לחימה. בשלבים הראשונים של הלחימה, יוחאי ואותו קצין ששרד, סגן נמרוד, ועוד חייל בשם איתי אברהם רון, שהוא חייל של נמרוד, שלושתם חוברים ובעצם מתפקדים כחוליה. בחצי שעה הראשונה המדוברת בין 6:30 לאזור 7 הם מצליחים לחסל מחבלים ולהרוג אותם כשעוד מסתערים על המוצב. חשוב לציין, יש פה המון המון פרטים שאני לא נכנס אליהם, אני מנסה לספר בגדול, אבל בחצי שעה הראשונה הם מצליחים להרוג מחבלים ששועטים לכיוון המוצב, המחבלים תוקפים לשלושה מוקדים את המוצב, ובאזור 7:15...
אתה יודע, אבל אגב, ממה ששמעת, באיזה סדר גודל, כמה מחבלים היו שם?
לפי מה שאני מבין, את המוצב תוקפים כמה מאות של מחבלים, חלקם ממשיכים לקיבוץ, לנחל עוז, שממש נמצא מעבר לכביש, ממול המוצב. אבל המוצב עצמו מותקף בזמן התקיפה, גם התצפיתניות, הבנו שזה עלה מהם, שפשוט בכמה מוקדים לכל תצפיתנית בעמדה שלנו, הם רואים שם, רואות שם המון המון חדירות, טנדרים, אופנועים, רגלי, והמחבלים תוקפים את המוצב משלושה מוקדים, לפי מה שהעדויות, מאות של מחבלים ששועטים לכיוון המוצב. אז כאמור, בחצי שעה הראשונה הם מנהלים קרב בתוך המוצב עצמו, לפני שעוד המחבלים מצליחים להיכנס. לאחר מכן, באזור 7:15, 7:20, הם הולכים לחמל, הם מקבלים החלטה ללכת לחמל, בדרך לחמל הם נתקלים בעוד חוליה, והם גם מצליחים להרוג את המחבלים. ההחלטה שהם מקבלים, לפי העדות של הקצין הזה, היא כי הם יודעים שהחמל, שכל הבנות נמצאות שם, והם מחליטים ללכת להגן על הבנות ועל החמל. לאחר מכן, בדרך, כשהם הולכים לחמל, הם גם לוקחים שם מפות מהמחבלים, ורואים שהממש, כל הים שם כתוב בערבית, אבל רואים שהחמל מסומן באדום, או מסומן, לא יודע מה, אבל החמל מסומן, ומבינים שההחלטה שהם מקבלים היא החלטה נכונה, ובעצם מהחמל, מאזור 7:20, נכנסים שם לחמל, נמצאות שם הבנות, נמצאים שם קציני מטה, וכל הזמן הזה הם בעצם מהחמל יוצאים לפשיטות קטנות, מנהלים קרב, מצליחים לחסן מחבלים ולחזור, כאילו יוצאים 10-20 מטר מהחמל וחוזרים וחוזר חלילה, עד שבאיזשהו שלב המחבלים כבר ממש סוגרים על החמל.
הם היו הלוחמים היחידים שהיו, שהגיעו...
לא, ממש ממש לא.
לא,
ממש
להגן על החמל?
על החמל,
על החמל.
כן.
לא, על לא, החמל. אני יודעת שהם לא היו הלוחמים היחידים במוצב, אני יודעת. כן. האם הם היו הלוחמים היחידים שהגיעו להגן על החמל?
יש שם עוד גשש, אני לא יודע את שמו, אני לא זוכר את שמו, דיברתי עם...
כן, של מיטב הבנתי גם הוא נהרג.
נכון, נכון, גם הוא נהרג, וזה הלוחם היחיד שאני יודע שהוא היה איתם, בחמל. מעבר לזה, כמובן שהיו עוד הרבה מוקדים של קרבות בתוך המוצב, יש את הנמר שמגיע מחץ שחור של הממפי, של שילו, והלוחמים שאיתו מגיעים לשין גימל, הם באים לחלץ, שומעים את המצב שיש במוצב, אז הם באים לחלץ. בקיצור, יש עוד כמה מוקדים של קרבות. אני בעיקר יודע מה שהיה בחמל, כי בזה בעיקר התמקדתי, בגלל שזה אחי. אז כאמור, הם מתחילים לנהל שם קרב שעורך כמעט 6 שעות, עד אזור 12-1 בצהריים, כשכל פעם המחבלים מנסים להיכנס והם מודפים אותם. התחמושת מתחילה לאזול, והם מנסים בכל מיני דרכים, לוקחים תחמושת מקציני מטה שהיו שם בתוך החמל. בעצם מנסים כמה שיותר לעזוף את המחבלים. המחבלים זורקים, משליחים לשם רימונים. אחד, דרך אגב, אחד מהרימונים שנכנס לתוך החמל נופל ממש ממש קרוב אליהם. ויוחאי שנמצא שם מזיז את הקצין שלידו ורוחם מעל הרימון, אבל הרימון לא מתפוצץ. היה להם חלק הרבה מהתחמושת שלהם, היו נפלים, אז הרימון לא מתפוצץ. וככה הם ממשיכים בעצם לנהל את הלחימה, עד איזשהו שלב, כמו שאמרתי, בין 12-1 בצהריים, המחבלים, אני לא יודע אם זה אקט של ייאוש, אני לא יודע אם זה, הם פשוט מחליטים לשרוף את החמל, ומציטים אותו. ומשם בעצם מתחיל פינוי של מי שנמצא במשרד מימם, כל התצפיתניות והקציני מטה, כל אלה שהיו בתוך החמל, באזור 7:15, 7:20, הם כבר לא בעמדות שלהם מול המצלמות, כי זה כבר לא רלוונטי, גם המחבלים פיצצו אותם, את כל המצלמות של התצפיתניות. אז הם כולם הולכות, והקצינים שם הולכים למשרד מימם שם, והם שוהים שם לאורך כל הלחימה. וברגע שהחמל מתחיל להסתרף, הם מתחילים שם לצאת החוצה. יוחאי, ברגע שהוא קולט את זה, הוא צורק שהם מציטים את החמל, ומנסה אפילו עם מטף לכבות את האש, אבל האש והאמצעים שהמחבלים השתמשו בה, האמצעים שהם השתמשו להבעיר את החמל, לא היו אמצעים רגילים, ובעצם המטף לא כל כך עוזר, המטף נגמר, ובעצם מנסים לצאת משם כש... נאבקים באשן, שזה לא רק אשן רגיל, כן, זה כל מה שיש בחמל, חשמל ודברים שנשרפים, זה מאוד מאוד רעיל וחונק, והמון מהם מאבדים את ההכרה. הקצין שמצליח לצאת משם הוא פצוע קשה, הוא שואף הרבה אשן, אבל בכוחות אחרונים מצליח. ויוחאי ואיתי רון, זיכרונם לברכה, קורסים שם ומאבדים את ההכרה. הם לא מצליחים לצאת מהחמל ביחד עם התצפיתניות.
והסבציות, כן.
זהו, זה הקרב.
ובעצם כך הם נפלו, בסופו של דבר. אתה ממש מתאר ניסיון עיקש של שעות להגן על החמל, אל מול המחבלים, צוות מאוד קטן ומצומצם, ובשלב מסוים, וזה גם מה שאנחנו שומעים... מעורי התצפיתניות או ממי שקיבל איזשהו עדות על מה שקרה שם, ויש תצפיתנית אחת ששרדה, מאיה. בשלב מסוים הם מנסים, הם מציטים את החמל המחבלים.
כן.
וזהו, בעצם. למרות שיש מי ששרדו את החמל חוץ מהתצפיתנית מאיה, יש גם קצינים שבכל זאת ניצלו.
נכון, קציני מטה, אני לא זוכר בדיוק את התפקידים, כן, אבל קצינים שהם לא לוחמים בהגדרה, שכשהם בזמן החמה, לפי מה שהעדויות שאני מכיר, אז הם מנסים ככה לעזר ביכולות שלהם ובתחקידים שלהם על מנת לעזור. אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אני לא רוצה להגיד סתם,
כן.
אבל הם נמצאים שם כולם, כל החבורה הגדולה הזאת נמצאות במשרד מימם שם.
כן. כמה זמן לקחת שהבנתם מה קרה שם? אתה מספר את זה עכשיו באופן מאוד רהוט וסדור, כי אני מניחה... ששמעת את זה וחקרת ובדקת, אבל, נכון. אבל באותו יום, מה עובר עליכם?
אני בשביעי לאוקטובר לא יודע בכלל מה קורה עם אח שלי. אנחנו מתקשרים אליו ב9:00 בבוקר, זה שבת, אנחנו שומרי שבת, זה חג, אבל אחותי מתקשרת אליו בכל זאת, כי אנחנו מבינים שיש משהו משמעותי. היא אומרת לו, מה שלומך? הוא היה כבר בתוך החמל ב9, הוא עונה לה בתשובה מאוד מאוד זריזה, שמענו קצת קולות שם, אבל לא בדיוק הבנו, הוא אומר לה, אני בסדר, התפללו לא רק עליי, על כל עם ישראל, ומנתק. זה ממש כמה שניות. ואנחנו, אני ואח שלי וגיסי, קופצים ליחידות מילואים שלנו באותה שבת. כל אחד ליחידה שבה הוא נמצא. ומבחינתנו אנחנו לא מבינים את סדר הגודל של מה שקורה פה. לא היה לנו מושג. הם קופצים ליחידות מילואים שלנו, לאט לאט מתחילה להתבהר התמונה, ואני ביום ראשון, שני ושלישי, במצעי שבת כבר, ראשון, שני ושלישי, אני מפקד צוות, אני מאמן את החיילים שלי, ובכל שנייה שאני יכול, אני מרים טלפונים, אחותי שנמצאת בבית, פותחת סוג של איזה חמל, ומנסה להשיג קצה חוט, ולמצוא דברים מגבה, והטלפון שלו עלתה קולי תמיד, ומנסים למצוא, לשאול, לחבר קצוות, זה שלושה ימים שאנחנו, אני לא חושב שהוא נהרג, אני לא, זה לא יושב לי בראש, מגיעים אלינו כל מיני קצה איכות שאומרים אולי הוא בחיים, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אני יכול להגיד שהתקשבתי לבתי חולים, והוא לא היה ברשימות ההרוגים, אני יכול להגיד שאח שלי מדבר עם חבר מגולני, קצין שנמצא שם במכלול, ושמתכלל שם את כל ההרוגים שמגיעים ליחידה, לגדוד של לגולני, ואומר, תקשיב, אני לא מוצא את אח שלך בין הרשימות, אז זה סוג שנותן לנו תקווה. וביום שלישי אנחנו ככה משוחררים יחידות שלנו לכמה שעות, בעיקר כדי להרגיע את אמא שלי, כי אמא שלי ממש ממש מחכה כבר לתשובה, אז אנחנו נוסעים הביתה, כשמחשבה היא ביום רביעי לחזור למילואים ולהמשיך כמובן את החיפושים ואת האימונים והכל, אבל ביום שלישי כבר בלילה, רביעי לפנות בוקר, בין שלישי לרביעי בשניים בלילה, הצבא דופק על הדלת ואנחנו מבינים שיוחאי נפל.
כן. והצבא נותן לכם איזשהם ממצאים של תחקיר של מה קרה שם, או שעשיתם את זה עצמאית?
מה שאני אומר עכשיו, כל מה שאמרתי, זה נמרוד ששוכב בבית החולים, הוא מתאושש יום ראשון ושני, הוא מחוסר הכרה, וברביעי הוא כבר ער ומתעורר, וגם לא אומרים שיוחאי נפל, הם היו חברים מאוד טובים, הם היו שני ממ"מים באותה פלוגה, באותו סבב, ככה גם מאוד מאוד התחברו. והוא כל הזמן שאל עליו ושאל עליו בין ההתעוררויות הקטנות שהיו לו כשהוא היה מחוסר הכרה, ובעצם מודיעים לו את זה, והוא מתקשר אליי ומספר לי את הכל, ככה שמאז אני כבר מבין בגדול מה קרה שם, וכמובן אחר כך זה להתחיל לדלות עוד מידע ועוד פרטים, ולדבר עם הקמן שהיה, העין קמן ששרד שם, ולדבר עם התצפיתנית, ולנסות להרכיב תמונה כמה שיותר כוללת על מה שהלך שם. אבל המידע שמגיע אלינו הוא פחות או יותר אותו מידע, יש דיוקים שהחמל הוא נשרף ככה, הוא נשרף ככה, אבל זה דברים שבגדול הסיפור, אנחנו כבר יודעים אותו מיום שלישי רביעי ככה.
ואתה שומע את הקולות של ההורים של התצפיתניות שמרגישים שהם לא יודעים את כל האמת. ובמקום שלך כבן למשפחה שכולה כעת, מה אתה אומר להם? אחד הסיבות שרצית לדבר, בוא נאמר, היה, אמרת לנו, אני רוצה שידעו שנלחמו עליהם.
אני רוצה, כי אח שלי, תראי, אני אגיד דבר כזה. א', אני שקול, בן למשפחה שקולה פעם שנייה. ככה שכשאני אומר, אני משתתף בצער או מזדהה עם הכאב, אני יודע על מה אני מדבר, זה לא מהשפה לחוץ. ואני באמת משתתף בצערן של המשפחות, של התצפיתניות. כל אדם שנפל שם זה עולם שלם. אני אומר שאני גם רוצה לדעת מה היה שם. אני מחכה לתחקיר הצבאי, התחקיר הצבאי מתבצע, זה מה שנמסר לנו מהיחידה גם. בא אלינו גם מישהו שהתגייס במילואים, התגייסו כמה אנשים, כמה אלופים, כל מיני חבר'ה בדרגות גבוהות כדי להתעסק בתחקירים של הצבא, כי הגוף שאמור לתחקיר את זה כרגע נמצא בתוך עזה, כאילו זאת אומרת, היחידה עצמה, דוד 13 וגולני באופן כללי. אז אנחנו גם מחכים לממצאים, אני גם מחכה לתשובות, אבל אני יודע שאח שלי, ונמרוד ואיתי רון, זיכרונו לברכה, הם הלכו והגנו שם על החמל, מתוך הבנה שצריך להגן ולשמור, ועשו הכל כדי להצליח בזה. והם בסוף גם הצליחו, יש אנשים שניצלו. יש אנשים שלא, ביניהם גם אח שלי, ואיתי רון. ואני בטוח שיוכל היה יכול לצאת משם. הוא חצי דקה לפני זה, שנייה, שהיה עוזב את המטף, שלא היה מנסה, שלא היה צועק מציטים את החמל, שנייה היה מדליק שם פנס בטלפון, והכל שם היה חשטוך, והשעה, אנחנו, קשה לנו שנייה לתפוס מה היה שם, כן, אבל לגמרי בלגן אחד שלם, כאוס, והוא יכול לצאת משם, אבל הוא ניסה, וניסה עוד ועוד ועוד, והוא נפל בדרך הזאת, חשוב לי שידעו את זה, חשוב לי אני מבין את הכאב של התצפיתניות של ההורים, אני גם לא בא לאף אחד מהם בטענות. אני בא ואומר, יש פה עוד צד בסיפור, וחשוב שניתן לו את המבט הזה, ובטח ובטח שחשוב שנתחקר ונבין מה היה שם. אין שום ספק, אני מקווה שהצבא יהפוך כל אבן כדי להבין מה היה שם. זה לא רק, זה גם בשביל המשפחות שהיו שם, אבל גם בשבילנו כמדינה, שרוצים שהצבא שלנו יהיה יותר טוב. אני קצין גם ביחידה לוחמת. תחקיר זה אחד מהדברים אולי הכי חשובים לכל מסגרת לוחמת. וחשוב שידעו שם, שלוחמי גולני נלחמו. ושהנמר הגיע מאזור חץ שחור, הגיעו שם לשין ג' ובאיזשהו שלב הם פרקו ונהרגו, שילו והמנפי וישי ורועי ולוחמים שהיו שם ופרקו מהנמר על מנת להילחם במגורי בנים ונלחמו, ויש גם פצועים לפלוגה. הפלוגה עצמה איבדה 18 לוחמים ועוד פצועים, כל גולני, כל הגדוד הזה איבד 72 לוחמים ביום הזה. אנשים שם נלחמו, נלחמו כמו הרעיות, וכשאני אומר עד הכדור האחרון, זה לא כקלישאה, הם היו ממש על כדורים ספורים כשהמחבלים הציתו את החמ"ל. נמרוד ואיתי באיזשהו שלב הכניעו מחבל בידיים, כי להם כבר נגמרה התחמושת, שמחבל שניסה להיכנס. הייתה שם לחימה, נפלו שם אנשים, אבל הייתה שם לחימה עיקשת, וחשוב שנדע את זה. אני גם בא להזכיר פה ש... אני לא יכול להגיד את המילה רק, אבל במרכאות, במרכאות כפולות ומכופלות רק, אבל קיבוץ נחל עוז, נהרגו בו 13 אזרחים, נחטפו 5-3, ברוך השם, חזרו אלינו, יש לנו עוד 2 שנמצאים שם בשבי, ואני מתפלל עם כל עם ישראל שישובו אלינו. זאת מכה קשה מאוד, אבל היא הייתה יכולה להיות הרבה הרבה יותר קשה, כמו, אני לא צריך לתאר לכל עם ישראל, כמו הקיבוצים הסמוכים שחטפו שם, וזה לא קרה שם. הם נלחמו שם, כמו הרעיות, עד טיפת דמם האחרונה. וחשוב לציין עוד דבר נוסף, שגם הם התלוננו. גם הלוחמים אמרו שהנהלי פתיחה באש הם לא תקינים, ושאיך מתקרבים ככה לגדר, ושכל האמצעים הרכים שמפעילים, יש לנו את הסיפור גם עם ברל חדרי השמואלי, שזה היה גם מחבל שהתקרב בכזאת עזות לגדר, טענות והדברים האלה, אם אנחנו מדברים על הרבה הרבה זמן שמתייחסים אליהם. אז חשוב שנכיר גם את הצד הזה.
יהודה, ספר לי על יוחאי שמחוץ לצבא. ספר לי על אח שלך.
יוחאי, דבר ראשון, הוא מחזיק שילוב מקסים של גם איזושהי קשיחות וגם מתיקות בו זמנית. הוא האח האמצעי במשפחה. אני האח הבכור. ויוחאי היה אדם, גם באופי שלו, אבל גם לאורך השנים, הוא התגייס בגיל 26, הוא היה כמעט 6 שנים, בגיל 24, סליחה, הוא נפל כשהוא היה בגיל 26, אבל הוא היה כמעט 6 שנים בישיבה, לפני הצבא, והתגייס לשירות מלא, זה לא משהו שהיה כל כך שאלה בשבילו, אבל זה היה ברור לו. והוא היה אדם של אמת ושל חתירה מתמדת לאמת, בלתי מתפשרת, זה משהו ש... הרבה פעמים היה קשה למי שנמצא סביבו. הוא נקרא על שם רבי שמעון בר יוחאי, כי נולד בל"ג בעומר. גם איתי רון, דרך אגב, שנפל איתו, זיכרונם לברכה, שניהם נולדו באותו תאריך, ולכן יוחאי נקרא גם יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי היא דמות שהייתה ידועה באמת שלה, ולפעמים אפילו יותר מדי אמת כזאת שלא מתפשרת. ויוחאי עם השנים גם למד להגן את זה, ולמד לקחת, באמת לקחת אחריות גם על מה שהוא עושה ואיך הוא מתייחס לאנשים. ומצד אחד, זאת אומרת, אמת ותקיפות, ולהגיד את האמת, כי צריך להגיד אותה ולא להתפשר עליה. ומצד שני גם צד מאוד 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 שרגיש לאחרים בצורה, אנשים באו אלינו בשבעה, וסיפרו לי ואמרו לי, תקשיב, אתה יודע, זה קרה לי לפחות 3 חברים שלו ממסגרות שונות שסיפרו לי על זה, שפעם אחת היה איזה משהו, ויוחאי בא וביקש לנו סליחה, ואנחנו בעצמנו לא כל כך הבנו, כאילו אנחנו בעצמנו לא לקחנו את זה כל כך ברצינות, אבל הוא שם לב לזה. הוא היה באמת משהו, עדינות כזאת פנימית, גם מאוד אהב את הטבע, מאוד אהב את ארץ ישראל, וזה מוביל אותי לנקודה הבאה, אהבת ישראל ואהבת הארץ ואהבת העם. היו דברים אצלו שהם לא היו סתם סטיקר או משהו שאומרים, אלא הם היו ממש עבודה יומיומית. הוא נטע כרם בערי חברון, והיה הולך כל הזמן ומטפח ולומד ואיך מגדלים, וכל מה שקשור לאהבת ישראל, בתקופה שקדמה לקרב הזה, לאירועים הנוראים שחווינו, היינו כולנו, כל המדינה, בתוך סלט אחד גדול.
כן.
שמאל, ימין, לא רפורמה, כן רפורמה, הפיכה, כל אחד קורא לזה בצורה אחרת, וכל הזמן יוחאי, כל הזמן אמר, אסור לדבר לשון הרע על עם ישראל, יש מחלוקות, ואני לא, הוא לא היה פשרן, כאילו מי שנתקל בו קצת קשה לו להבין את הדואליות הזאת שהוא החזיק בו, כי יוחאי היה אפס פשרות. מצד אחד, מצד שני, הדרך שבה הוא היה מתייחס לאנשים, ובטח ובטח של עם ישראל, הוא מבין שכשמדברים לשון הרע וכשמתרגלים לדבר בגנות אחד של השני, זה פשוט יוצר שנאת חינם. זה מה שיוצר שנאת חינם. כשמדברים לשון הרע על אנשים אחרים, אפשר, כמובן שיש מחלוקות. אין שאלה בכלל. השאלה איך אנחנו מנהלים אותם, והשאלה גם איך אנחנו מקדמים פתרונות שהם לא מהירים ואימפולסיביים, אלא פתרונות של שיח. אז יוחאי באמת הכיל בתוכו את הדברים האלה. ודבר אחרון, אם אני יכול להגיד עליו, אחד הדברים שבאמת בלטו בצד יוחאי, זה היה לקיחת אחריות. הוא הבין שאלף אחריות לוקחים, לא מקבלים, לא מעניקים, זה לא איזה משהו שזה, אלא אחריות לוקחים. אם יש משהו שאני רואה שהוא לא תקין, אז אני לוקח אחריות ואני מתייחס אליו בראש ובראשונה על עצמי, על התגובות שלי, על המעשים שלי, על מי שאני, ולאחר מכן גם על הסביבה שלי. אז אני חושב שאם אנחנו יכולים, אם אני יכול שנייה להעביר את יוחאי לעם ישראל במובן מסוים, זה פשוט לקחת אחריות, אני לא בא, אין פה איזשהו ניסיון להעלים את מה שקורה ואת זה שאנחנו מתנגדים לדברים שלא מוצא חיים בעינינו, פוליטית, חברתית, חד משמעית, כן, חד משמעית, אבל קודם כל, אבל גם בנוסף לזה, לקחת אחריות עלינו, מי שאנחנו ועל מה שאנחנו עושים, ועל איך שאנחנו מדברים, ואיפה אני יכול לתקן את עצמי, ואיפה אני יכול לענות בצורה יותר נכונה, ואיפה אני יכול לחשוב דברים טובים שהצד השני עושה, שזה... אנחנו זקוקים, אנחנו במדינה הזאת זקוקים לזה כמו אוויר לנשימה.
כל מילה. יהודה, תודה רבה. גם שסיפרת לנו על מה שאתה יודע על היום הזה, מתוך העדויות שאתם שמעתם, גם שסיפרת לנו על יוחאי עצמו, תודה שחלקת איתנו את הדברים האלה. אנחנו, אני שוב משתתפת בצערכם. מודה לך.
תודה רבה. אני עוד דבר קטן, ממש משפט.
בטח.
אני אומר, באמת חשוב לי שלצד הביקורת, עוד פעם, יש גם ביקורת שאני שותף אליה, לצד הביקורת חשוב לנו שידעו עם ישראל שנחל עוז הוא גם סיפור של גם גבורה עילאית. אנשים עשו שם מה שהם יכלו, ויש לנו עבודות כבדות, ואני משתתף בצערם של כולם, אבל נחל עוז, בלי אבל, בנוסף לזה, נחל עוז הוא סיפור של גבורה, של לוחמי גולני, ושל גם מי שהיה שם במוצב ועשה מה שהוא יכול, עם איך שהוא יכול, ודיווח מה שהוא דיווח, והתצפיתנית שהייתה עד הדקה האחרונה במצלמה.
כן.
באמת,
הם כולם היו גיבורים, אין ספק, אין ספק. יהודה דוכן, אח של סגן יוחאי דוכן, זכרונו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 13 שבחטיבת גולני, מקריית 4. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, תודה. להתראות.